סימן תרנ"ן סעיף ו: לא יברך שהחיינו בשעת עשיית לולב אלא בשעת נטילתו. לא יברך שהחיינו בשעת עשיית לולב אלא בשעת נטילתו, אף על גב דמן הדין היה ראוי לברך שהחיינו תכף בשעת עשיית הלולב, דהיינו בשעה שעוקדו. מכל מקום, אנא נהגינן להניח הברכה לכתחילה עד שעת נטילה. והאם בחיות דומה שכתב, שאם לא ברך שחיינו ביום ראשון, יוכל לברך אפילו ביום שביעי כשנוטל הלולב. ובדיעבד, אם ברך בשעת האיגוד, כתב השער הציון שוודאי יצא. אחרי כתב משוברו לקמן סימן תפש סמך ב', ואם ברך שחיינו בשעת האיגוד, ואחר כך נוטל מצווה לולב אחר שעליו לא ברך שחיינו, כתב רב שלמה זלמן שאפילו אחי לא מברך שנית בשעת הנטילה. מפני שהברכה שבירך בשעת האיגוד אינה דווקא לולב זה שאגד, אלא על עיסוקו במצוות לולב, והרי בדיעבד אם בירך בשעת האגד יצא. לכן נדבר בשכנו וכלל סימן תפרש מ"א לגבי סוכה, שמן הדין כשעושה הסוכה לעצמו היה רואי שברך עליה שחיינו, אלא שאנו סומכים על שחיינו שאנו אומרים על הכוס של קידוש. ובהר הראש, שנוהגים כרב כהנא שסידר ברכת שחיינו על הסוכה לאומרה על הכוס, וכן לולב בשעת נטילה. רבי סיוסף כתב בשם מרדכי שהטעם שלו מברכים שחיינו בשעת עשיית הסוכה, שלפי שאחד עושה למאה, אין נראה שאחד יברך והשאר לא יברכו. וכתב הלבוש הוא הדין לגבי לולב, כיוון שלפעמים אחד עוגד לאחרים, תקנו את ברכת שחיינו על נטילת הלולב. וטעם נוסף הביא אליהו רבי, מדברי הקולבו שכתב שעדיף לברך בשעת קיום המצווה בפועל. ואם הוא לא ברך שחיינו ביום הראשון, יוכל לברך אפילו ביום השביעי כשנוטל הלולב. וכן מבואר בלבוש ובמגן אברום. וכן כתוב לגבי חנוכה, שאם לא ברך שחיינו על הדלקת הנרות ביום ראשון, יוכל לברך בכל השמונה ימים, כיוון שזמנו הוא בכל שמונה. ואף שלגבי ברכת שחיינו על פרי חדש, אינו מברך אלא בתחילה כשראהו ולא כשהורגל בו. ובשער הציון, שמצוות לולב, כיוון שיש מצווה בנטילתו רק בימים, ולא מפסיקים את זמן הנטילה, לכן כל יום נחשב כמצווה בפני עצמה. נשאר בצורך עיון. סעיף זין, אם עשה בית יד ונתן לו הלולב ונטלו שפיר דמי, דלקחה על ידי דבר אחר שמה לקחה, ובלבד שיהיה דרך כבוד. אבל אם אינו דרך כבוד, כגון שנתן ללולב בכלי ונטלו, לא יצא. ואם קרח עליו סודר ונטלו, או שכך סודר על ידו ונטלו, יש אומרים שלא יצא. אגב, ונהגו להחמיר להסיר התפילין וטבעות מידם, אבל מדינה אין לחוש, הועיל ואין כל היד מחוסה בהם. אם עשה בית יד ונתן בו הלולב ונטלו, שפיר דמי דלקחה לידי דבר אחר שמה לקחה. כגון שכל הלולב חוץ מידו ואוכל בבית יד הבולט הנעשה מן הסודר, לא עד החציצה, כיוון שאין אוחז הלולב בידו. ודעת אליהו רבה הוא דבית יד הוא לנאותו, ועל כן אף שאוחז ללולב בידו גם כן דרך בית היד שפיר דמי ולא עד החציצה, אם לא שנעשה באופן שאינו מהודר. וכן הסכים בדריש שתלוי באופן עשייתו עיין שם. אכן כתב לאל שאין לעשות כן לכתחילה, ואף שלקחה לידי דבר אחר שמה לקחה, מכל מקום איך שאפשר אין עושים כן. אבל אם אינו דרך כבוד, כגון שנתן ללולב בכלי ונטלו לא יצא, ואפילו של כסף דלא עבה דרך כבוד כשאוחזו בכלי ולא שמה לקחה. הטעם שנטלה בכלי הוא לא דרך כבוד, כתב ארוך השולחן, כיוון שהכלי עשוי לשמירה ואינו עשוי להשתמש בו על ידי הכלי, מה שאין כן בית יד כשנעשה רק להשתמש על ידו. והסכימו כמה אחרונים שבכלי יש להחמיר בכל עניין, בין שאוחזו בדופני הכלי, או מניח ידיו תחת שוליו, או אוחז בבית יד של הכלי, בכל מקום יש להחמיר. ואם קרח עליו סודר ונטלו, או שכך סודר על ידו ונטלו, יש אומרים שלא יצא משום חציצה, ודעת הרן משום דלואה ולקיחה תמה. או שכך סודר והוא הדין אם לבש בתי ידיים, כפפות על ידיו, ומה שכתב החבר דין זה בלשון יש אומרים, משום דעת הר"ן שסובר שכן יצא דבטל לגבי היד. אבל בכך סודר על הלולב, גם לדעת הר"ן לא יצא דלא אבל כחתמה, ועל כן אם נטלו יחזור ויתלנו ולא ברכה. אומר הרמ"א, ונהגו להחמיר, להסיר התפילין וטבעות מידם. אבל מדינה אין לחוש, הועיל ואין כל היד מכוסה בהם. ונהגו, ובשם הארי כתבו שיברך תחילה בסוכה עד הלולב, ואחר כך יעשה שאר הנענועים בבית הכנסת. ולהלן סימן תפשנון ב' כתב שקצת מן המהדרים נוהגים לברך על הלולב ונצח חמה בתוך הסוכה ולנענע, ואחר כך בשעת הלל מנענעים עוד. וכן כתב בסוד בשורש העבודה שבאשמורת הבוקר של יום טוב ראשון יכין עצמו לקיום מצוות ארבעת המינים, והתבונן שאם הנצח חמה יברך על הלולב בסוכה. וכן הוא בספר מושב זקנים לבעלי התוספות פרשת אמור שצריך לברך על הלולב קודם שיתפלל, כמבואר בגמרא ממנהגם של אנשי ירושלים. ואף החתם סופר הוכיח כן מהגמרא, וכן אגב חיים וולוז'ין, וכן הייתה הנהגת רב שלמה זלמן, ליטול את הלולב בבוקר קודם תפילת שחרית בסוכה שבביתו. ואף שתפילה היא תדירה ותדיר קודם, בירב חיים שכלל זה נאמר כשיש אפשרות לקיים את שתי המצוות יחד. אבל כאן הרי בביתו עדיין אינו יכול להתפלל. לכן באופן זה לא נאמר כלל שתדיר קודם. וכן כתב, פשוט משני הלכות. מאידך לשון השולחנו וסימן תפרשמם ד' שחרית אחר חזרת התפילה נוטלים על הלולב וברכים, וכן כתב והוא רגרה שיש ליטול את הלולב אחרי שחרית בשעת הלל. וכן נהג הרב מבריסק וטעמו, משום שהנענועים של הלל הם גמר הנטילה. וכן כתב רב מוישה שיש להתפלל קודם ומשום שתדיר קודם. אכן באופן של אנשי ירושלים שנוטלים את הלולב בידם כל היום וגם דרך לבית הכנסת, מותר לברך על הלולב אף לפני התפילה, ואין בו דין קדימה של תדיר, משום שדין תדיר הוא רק דין קדימת מצווה, ולא למנוע קיום מצווה שמקיים כל היום. מה שאין כי מזמני לשאין נוהגים כך, צריך להתפלל לפני נטילת לולב, כיוון שתדיר קודם לשאינו תדיר. ואף הרב שח, ביותו בקלצק, שם נטלו קודם התפילה, והוא לא רצה לעבור על דין תדיר קודם, היה מתפלל בביתו ביחידות שלא שנות בפרס המנהוג, ונטל לולב לאחר שחרית, ואחר כך בא לבית הכנסת. ונהגו להחמיר להסיר את התפילין וטבעות שבידם, היינו שיקפלם את התפילין אחורי אצבעו, ויש אומרים שיחלוץ התפילין לגמרי קודם נטילת לולב. ותמה יש אומרים שצריך לחלוץ לגמרי את כל התפילין בירה מחצית השקל, שהוא משום שאין להניח תפילין בחול המועד בשעת הלל. וכן כתב שבחול המועד יש לחלוץ את התפילין קודם הלל, והשליח ציבור יחלצן לאחר הלל, ובחול המועד של סוכות שיש פנאי בעוד שממתינים להתרוג, אף השליח ציבור יחלוץ קודם הלל. אבל מדינה אין לחוש, הועיל ואין כל היד מכוסה, וכמה אחרונים כתבו שאף מדינה יש הקפדה על זה משום חציצה, אף שאין כל היד מכוסה בהם, ועל כן אם נטל בעוד שלא יסיר התפילין מידיו או הטבעות, יחזור ויתלנו ולא ברכה. ואם הייתה לו רטייה, פלסטר על ידו, אולם אם חסר רק חלק קטן מהיד, כתב בשם ספר סמא דחייה שאין זה נחשב חציצה, והביאו החיים והברכה. וברכה. וכן הורה רב שלמה זלמן שאם נשאר לו חלק פנוי ביד להחזיק על הלולב, אין זה נחשב חציצה. והוסיף לבאר שמה שכתב הרמ"א להחמיר להסיר את הטבעות מהיד בשעת הנחת תפילין, היינו באופן שהטבעות מכסות את רוב היד. ולכן נהגו בביתו של רב שלמה זלמן שאנשים לא יסירו את הטבעות שלהם קודם נטילת לולב. ומי שידו מכוסה בתחבושת באופן שרק מקצת היד מגולה, כתב אורך השולחן שיטול כך ויברך. וטעמו משום שהרי אין צריך להחזיק בכל אורכו של הלולב, וכיוון שאוחז בו במקצת אינו חציצה. וכן כתב הכפות תמרים ליישב מנהג של כמה אנשים גדולים שיש בידם טבעות ונוטלים בברכה, מפני שנוטלים את הלולב וראשי אצבעותיהם. ודעת רב שלמה זלמן שיש להסתפק במי שרוב ידו מכוסה ורק אצבעותיו מגולות אין יכול לברך. לכן יברך הלולב ואחר כך ליטול את הלולב ואת האתרוג באופנים המובאים לאל, שיטול או שיטול שניהם יחד ביד הבריאה, או אחר כך ייטול שוב באופן שאחד יהיה בידו הבריאה והשני בצבעות ידו החבושה, או שאחר כך ייטול את הלולב ויתרוג זה אחר זה בידו הבריאה, וכן לא יפסיק משעת הברכה עד אחר גמר הנטילה. אכן אם כוחה על ידו תחפוש שמחסה את כל ידו, כתב בבן איש חי שיסיר אותה קודם הברכה משום חציצה. ואם אינו יכול להסירה או שכל ידו מכוסה בגבס, דעת רב שלמה זלמן ודעת רב אליושב שיכול ליטול בברכה, כי התחבושת והגבס בטלים לגבי היד. ושונה מסודר וטבעות שאינם טלים ליד, לכן אושרים שלא יצא. ואם ההדס או הרבה רטובים, הביא אז החמץ שבשוט עמודי אור הסתפק, האם המים נחשבים כחציצה בין ארבעת המינים לידו, והסיק שאינם נחשבים חציצה. אך בוודאי ראוי לחוש ולנגב אותם מהמים, כיוון שהוא דבר שאין בו טורח ולא חסרון כיס. לכן כתב בספר חיים וברכה, וברכות חיים ספינקה, שלכתחילה ראוי לנגבה מהמים. וכשעל ידיו יש לכלוך שנחשב חציצה לעניין נטילת ידיים, דעת הרב אליושב שיש להסיר את הדבר החוצץ. ואם נטלו לב עם הדבר החוצץ, יחזור ויטול בלי ברכה. לכן כתב בספר מועדים וזמנים שיש לעיין ולהסתכל לפני הנטילה שלא יהיו ידיו נוכלכות. סעיף ח' ינענע בשעה שמברך, וכן ינענע בהודו להשם פעם אחת. ומרמו ומנענעים בכל הודו שיאמרו, ובהודו להשם של, שבסוף שכופלים אותו. שליח ציבור והציבור מנענעים שתי פעמים. וכן באנה השם הושיענה מנענע שתי פעמים לפי שכופלים אותו. אגב, יש אומרים שהשליח ציבור מנענע גם כן כשיאמר יאמרנה ישראל, אבל לא ביומרונה וכן נהגו. ינענע בשעה שמברך, אפילו נוטל שלו בשעת ההלל, מנענע לכל הרוחות, ואף פי שיחזור ויתלנו בשעת ההלל. ומי שאין לו ארבע מינים בשעת ההלל, דעת הרב אליושב, שעדיף שיאמר הלל ביחידות, וישאל מאחר ארבעת המינים, כדי שיוכל לנענע בהלל, מלומר הלל בציבור ולא ארבעת המינים. וכן דעת רב חיים שעדיף שיאמר הלל ביחידות עם ארבעת המינים, אלא שאם יוכל לבקש מחברו שישאילו ארבעת המינים בשעת הנונים שאומרת הלל, עדיף לעשות כן, שהרי מעיקר הדין מספיק שיחזיק את ארבעת המינים בנענועים בלבד. והאם צריך דין לחם בלולב שנוטל את נענועים? דעת רב שלמה זלמן שנראה שדין לחם נוהג גם לגבי הלולב שנוטל לנענועים שבשעת נטילת הלולב, אבל לגבי הנענועים שבהלל נשאר בצריך עיון, והרמב"ם סובר שנאמר הדין לכם גם על הנענועים של הלל. ואף שכבר ברך הלולב כשר, דעת הרב אליושיב שביום ראשון אין להקל לקחת לנענועים של הלל לולב חסר. וכן הייתה הנהגת הרב מבריס שראוי לנענע בהלל על אותם מינים שברך עליהם, כיוון שהנענועים הם חלק מהמצווה. ויחלק הנענועים, אומר המשתבורות, בעוד אולי השם כי טוב קצת, וקצת בכי לעולם חסדו, וכן באנה, ולא ינענע בשעה שאומר השם. ואם כן, בהודו יעשה בכל תיבה נענוע אחת, ובאנה בכל תיבה שני נענועים. ובכל הנענועים יביא סוף הלולב נגד החזה. ובטעם הדבר, כתב שור הציון, משום שבית שאומר את השם, צריך לכוון יותר. וכשמנענע הוא טרוד בנענוע ואינו יכול לכוון כל כך. טעם נוסף כתב הלבוש, משום שכתוב, אז ירנוע צייר לפני השם, שרנון יהיה להשם ולא בהשם, כלומר לא בשעה שאומר השם. ואף שצריך לעשות שני נענועים בכל תיבה באנה, הייתה הנהגת החזוני שלומר את תיבה תושיע בבת אחת ולא הפסק, ושלא כאלו שמחלקים את התיבה כמין שתי תיבות לפי הנענועים בצדים, וכן הורה רב שלמה זלמן שנכון שמושכים התיבות במורת צוקי הודו ואנה בשעת הנענועים, שאיזה צורת קריאה כראוי. הוא רואה גם בתוספות בברכות שאין להאריך באמירת תיבה יותר מדי, כי מאריכים יותר מדי אין קריאת התיבה כמשמעה. מנהג נוסף באופן חילוק הנענועים באמירת אנה השם מביאה כף החיים שבתיבת אנה ינענע פעמיים והושיע שלוש נענועים ובנה פעם אחת. ממשיך המשתבור, ובאליהו רבה הביא בשם מעריל שהיה נשאר עומד במקומו ופניו למזרח בכל הנענועים, רק הפך ידיו נגד הרוחות ונגד מערב הרים את הלולב על כתפו מאחוריו. וכן משמע לשון השולחן ערוך שכתב, ומתאים ראש הלולב לכל צעד שמנענע, משמע שהוא עומד על עומדו. וכן ינענע בהודו להשם, דכתיב אז ירנוע עצי היער, רוצה לומר בעצי היער. וכתיב בתרי, הודו להשם, וכתיב בתרי ואמרו הושיענו, ועל כן מנענעים גם באנה השם הושיענה. מה שאמרנו שאביא סוף הלולב נגד החזה, על כן יעשה, להלן כתב שבשעת הבאה יקריבו הרבה אל גופו נגד החזה, ואחר כך יתת ראש הלולב לדרום, ויעשה שלוש פעמים הלכה והבאה, הכל כמו במזרח, אבל אין צריך להפוך את פניו לצד שמנענע, רק יתת ראש הלולב לצד שמנענע. משמע ששייך לקרב את הלולב אל החזה לאחר הנינוע, אף שאינו הופך פניו. וכף החיים כתב שמדברי האריזה על משמע שיש לסבב את פניו עם הלולב לכל צד שמנענע בו, וכן נוהגים המקובלים. אז עצי היער בעצי היער, והמשך הפסוק הוא קיבל לשפוט את הארץ, וביאר הלבוש הכמנה ליום כיפור, לפי שביום כיפור באים לדין ישראל ומות העולם, ואין יודעים מי יצא זכאי ומי יצא חייב. נתן הקדוש ברוך הוא מצווה זו לישראל, שיהיו שמחים בלולביהם, כי האדם היוצא מפני השופט זכאי, ונותן השופט מקל או דבר אחר לסימן שיצא זכאי וישמח בו. והכם מנענים גם באנה השם הושיענה, טעם נוסף מנענים רק באנה השם הושיענה ולא באנה השם מצליחנה, כתב לא רבה בשם עבוד רם, לפני שנענעו הוא לעצור רוחות רעות ותלנים רעים ולגעור בשטן, לכן מנענים בהושיענה, כלומר הושיענו ואין לו הנזקים, אבל בהצליחנה לא שייך. לא שייך זה. וממשיך המשנה ברורה שהשולחן ערוך אומר שינענע בהודו להשם פעם אחת, האם בסוף בסיוסף שדעתו כהרן שאין מנענעים אלא בהודו הראשון שאומרים, אבל לא בהודו שאומרים הקהל אחר שאמר השטר ציבור יאמר נא ישראל או יאמרו נא. אבל הרמו כתב, ונענים בחודו שיאמרו, וכדעת הראש וכן הוא מנהגנו. ומנענעים בכל הודו, בכל הודו, רוצה לומר הקהל, אבל שליח ציבור אינו מנענע אלא בהודו הראשון. וכן באנה השם הושיענה, ובהודו בסוף, שבסוף מנענעים שתי פעמים לפי שכופלים אותו. ויש אומרים שהשליח ציבור מנענע גם כן כשאומר, יומנה ישראל, אבל לא ביומרונה, וכן נהגו. אומר הרמו, שהשליח ציבור, היינו ששליח ציבור מנענע בהודו ויומרנה, אבל ביומרונה ואת אהרון ויומרונה ירא השם לא מנענע. כשאומר יומרנה ישראל הוא כמו הזכרה לציבור שיאמרו הודו, על כן מנענע עמהם, מה שאין כן ביומרונה שמדבר על כלל ישראל. והקהל מנענים בכל פעם שעונים הודו, הרי ארבע פעמים בהודו, ובאנה השם הושיענה, השליח ציבור והקהל מנענים שתי פעמים, ובהודו שבסוף גם כן הקהל והשליח ציבור מנענים שתי פעמים. ואם יתפלל בחידי, אינו מנענע אלא בהודו שבתחילת הלל, ובסוף הלל ובאנה השם הושיענה. אם לא הביאו לו עלולה ובאמצע הלל הביאו, מותר לברך עליו בין הפרקים, דהיינו בין מזמור למזמור. ומה נחשב בין הפרקים בפרקי הלל? כתב משתבור סימן תפריחת, שפרקי הלל הם כדלהלן, הלל לוקה לו עבדי השם, בצאת ישראל ממצרים, לא לנו השם, אהבתי, עלו את השם כל גויים, מן המיצר. ובישה רדה כתב שמן המיצר אינו תחילת המזמור, אלא מתחיל הודו להשם כי טוב.